שלום חברים, AI וחברים, שמח ושמח מיוחד גם לעומר הררי שנמצא בצד השני של העולם.
שלום לך רותם בר, האמת שאני נמצא פה, אתה זה שנמצא בצד השני של העולם. אתה יודע, תחשוב על זה, כאילו אנחנו מקליטים בימים אחרים.
כן,
אתה
נכון.
אני עוד לא הלכתי לישון.
אתמול.
אתה
כבר,
אני
אתה,
מקליט
אתה
אתמול.
אתה מקליט אתמול, כן.
בדיוק. אתה חי את העתיד בעצם כרגע.
אני חי את העתיד.
מה שקרה השבוע, blow my mind מכל בחינה אפשרית, באמת, אנחנו עושים כל פעם עוד צעד לא נורמלי. יש לנו מלא דברים לדבר עליהם, אני לא כל כך יודע איך לחלק את הפרק הזה כדי לדחוס את הכל פנימה, וכנראה שגם לא נצליח.
אני יכול להתחיל עם משהו? משהו קטן? אפשר להתחיל עם משהו קטן?
אבל זה חייב להיות קטן. אז קטן, אז בסדר.
זה קטנצ'יק. כזה.
Hey, can I get a six-pack quickly? Perfect. That is a clear and achievable goal. Would you like me to tailor a personalized workout plan?
Yes.
Perfect. Let me personalize this for you. Let's start with your age, weight, and height. Whenever you're ready.
5'7", 23 years old, 140 pounds.
Got it. I'll create a plan that focuses on aesthetic strength training. But confidence isn't just built in the gym. Try Step Boost Max, the insoles that add one vertical inch of height and help short kings stand tall.
What?
Use code HEIGHTMAXING10 for big discounts.
Anak!
Kids are coming to AI, but not to Claude. אז אנחנו בעצם ראינו עכשיו פרסומת של קלוד, שנכנסים all in ב-OpenAI, מי שראה, מי ששמע, שמע.
תקשיב, הפרסומת מתחילה במילה בגדול, valuation, כאילו, זה כאילו, מילים גדולות שמתחילים, זה כאילו, זה מטורף, תקשיב, זה מטורף.
האמת שיצאו כמה גרסאות דרך אגב, שפה בעצם של קלוד, שצוחקים על OpenAI, שמכניסים פרסומות, מה שתקע שהם כשלו בעצם.
איזה עוד גרסאות יכולות להיות?
יש
איזה דברים
של...
יכולים להיות?
כן, בדיוק, זאת הגרסה, אבל רותם.
How do I communicate better with my mom?
Great question. Improved communication with your mom can bring you closer. Here are some techniques you can try. Start by listening. Really hear what she's trying to say underneath her words. Build conversation from points of agreement. Find a connection through shared activity. Perhaps a nature walk. Or if the relationship can't be fixed, find emotional connection with other older women on Golden Encounters, the mature dating site that connects sensitive cubs with roaring cougars.
What?
Would you like me to create your profile?
The concept, גם כאן.
Roaring cougars.
OpenAI. כן, שהתקשלו. עכשיו אני רגע אסיים את מה שאמרתי קודם, ברשותך, או שאתה רוצה לזרוק עליי עוד פרסומות.
לא, זהו, די.
אנחנו לא התמסחרנו, אנחנו לא ניתן לפרסומות מקום. אז תקשיב, לפני שנה וחצי בערך, סם אלטמן אמר את זה, שמבחינתו פרסומות זה המוצא האחרון.
נכון.
ממש, זה יצא לו מהפה. והנה הוא, מוציא פרסומות בטיר החינמי, פלוס טיר של $8, המצ'וקמה כזה, שהוא מוציא החוצה, הוא באמת כבר לא יודע מה לעשות, ואתה יודע, אם אתה מסתכל על האקוסיסטם האמיתי של מה שקורה פה, הרי יש חברות שהן נמצאות, נקרא לזה, Team OpenAI, ויש את Team Google, נכון?
נכון.
כי ממש אתה יכול לראות אצלו את החברות, ואם אתה מסתכל על המרקט, אתה ממש רואה את הירידה, החדה שיש לכל החברות הציבוריות שקשורות איכשהו ל-OpenAI, ואת הצמיחה האדירה שיש לכל החברות ששייכות לגוגל. כלומר, קורה פה משהו ברמה האקונומית, נקרא לזה, הגדולה יותר, אנשים, לפחות חברות, מתחילות להסתכל על הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית, ולהגיד, זה סופר מגניב, הבנו, זה לא הולך לשום מקום, now show me the money. ו-OpenAI פשוט לא יודעים מה לעשות, הם נמצאים בגירעון עולם, כשכל המתחרים שלהם יושבים על ערים של מזומן, והם מנגבים את התחת עם $100, כאילו, בכל יום. והם לא יודעים מה לעשות, וזהו, ופשוט קלוד באו ואמרו, כאילו, הנה, אנחנו שמים לכם את זה על הכתף, וכאילו, בואו נראה אתכם עכשיו. אני רק מחכה שהם ישימו את זה בסופרבול.
זה הסופרבול, זה היה בסופרבול. זה כאילו, זה שם.
זה הסופרבול, נכון? אוקיי,
זה הסופרבול, כן. סבבה. ואני אגיד לך את זה אחרת. סם אלטמן, שהוא פה יוצא הילד הבעייתי בכיתה, מהבחינה הזאת, שמסתלבטים עליו, החרם הוא עליו, אוקיי? אז הוא בא והוא התחיל, זה, first, the good part is that Anthropic adds that they are funny, and I laughed. הן מצחיקות וצחקתי. תקשיב, זה באמת מצחיק וצחקתי. אגב, אני מת על זה, על איך שהם לקחו את הבן אדם, ואשכרה הוא מדבר כמו ה-AI, שזה הכי לא הבן אדם בעולם.
הם לקחו, זה ממש הכל של ה-voice assistant שלהם. זה כאילו, הם לקחו את ה-voice assistant של ה-AI בדבר הזה.
ותקשיב, זה פשוט מדהים. עכשיו, כמובן שסם אלטמן בא ואומר, אנחנו לא נשתמש בפרסומות בצורה כזאת, ולא נעשה, אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, לא, אתה יודע, מלחמת העולם הראשונה או השנייה, כאילו הרחוקות. אנחנו מדברים פה בשנים האחרונות. כל חברה ששומחרת לנו פרסומות, כמו מטה, כמו גוגל, ויהו, והמון חברות אחרות, יש המון המון נטוורקים של פרסומות.
אתה יודע שיהו מנסים לחזור למשחק? אתה שמעת את זה?
כן, כן, אני גם שמעתי את זה כרגע. מה שאני רוצה להגיד, זה שהם כולם, אוקיי? dishonest, ואני אומר את זה במילים, באנגלית, בשביל לא להכניס פה מילים רעות בעברית, כי בכולם משתמשים בכל המידע שאנחנו נותנים להם, גם מידע שאנחנו לא רוצים לתת להם, בשביל לתת לנו את הפרסומות, ואני חושב שמה קלוד או אנתרופיק באו ושמו פה על השולחן, באו ואמרו, אנחנו סומכים על AI שונה ממה שאנחנו סומכים על רשת חברתית או גוגל באינטרנט ברמה הזאת. AI הוא מישהו מאוד מאוד אישי שקרוב אלינו, אנחנו שמים עליו את האמון הבסיסי שלו, אנחנו מספרים לו דברים שאנחנו לא מספרים לאף אחד אחר. אני, אם אני מדבר עם הבן שלי, הוא מדבר עם האסיסטנט שלו, והוא מספר לו דברים שקורים לו בבית ספר עם ילדים אחרים, כאילו יש פה רמת אמון ומשהו מאוד 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 בסיסי. ואם אתה לוקח את המידע הזה, ואתה בא ואתה בוא, כולם מבינים שזה לא הולך להיות פרסומת שתרוץ בצורה כזאת, אבל אני חושב שמה שאנתרופיק באו לשים פה על השולחן זה, אתה לא יכול לצפות לבקש אמון ברמה כל כך גדולה מצד אחד, ומצד שני, לשבור אותה עם פרסומת שתשבור את הלב לבן אדם.
זה אירוע שהוא בעצם יגדיר את הדרך שבה העולם הולך להסתכל על אופן AI. אני לא יודע אם הם מבינים את זה, אבל אני חי היום בתוך חברות גדולות, ברוב הזמן שלי אני נמצא בסביבה של חברות מאוד גדולות. אתה יודע, הם כל כך מפחדים על ה-IP שלהם בסוף, זה מה שמעניין, נכון? כלומר, הם כל הזמן מנסים לשמור על הלב הפועם הזה של מה שהופך אותם להיות מי שהם, הבידול מהתחרות, ואם עכשיו אתה לוקח את הדבר הזה שנקרא פרסמות, ואתה דוחף אותו לתוך הבינה המלאכותית, אתה בעצם שובר את האמון המערכתי, בסדר? עזוב את הפרסונלי, בסדר? האמון של המערכת בלבוא ולהשתמש בטכנולוגיה הזאת, כאילו של ספציפית של החברה הזאת, זה פשוט יורד מהשולחן. זה משהו שבעצם אתה נכנס עכשיו לדיון של פנינו לאן, ואיפה אנחנו הולכים, באיזה כלי אנחנו הולכים להשתמש, והסיפור הזה שנקרא ChatGPT, כבר לא בשיח ברגע שיש פרסומת בפנים, זה כבר כלי שהוא קונסומר, בהוויה שלו, ברעיון שלו, הוא לא בשבילנו, אתה מבין? וזה, אתה יודע, זה משהו שמראה לך, נגיד, שגוגל, לצורך הדוגמה, פה הם מכניסים להם נוקאוט, כי גוגל באים ואומרים, כן, יש לנו פרסומות. פה יש, ופה אין. נכון? תיכנס לג'מיני באפליקציה. תיכנס למצב AI.
רגע,
תיכנס למצב AI. תקבל כן, וכאילו אתה יכול לבחור.
רגע, שנייה. גוגל באו מההתחלה ואמרו, פרסומות יהיו ב-AI. ומהרגע ש-Open AI באו ואמרו, אנחנו עכשיו הולכים להכניס פרסומות טה-טה-טה-טה מהר, גוגל פתאום הולכים אחורה ואומרים, לא ייכנס עכשיו, כי ההבדל הוא נורא פשוט. תראה, המתחרות הכי גדולות היום בסקופ הזה של OpenAI זה ג'מיני וקלוד. אוקיי? זה המתחרות
גרוק,
הכי
לא,
גדולות.
אני חושב שגרוק הוא שם, הוא שם, הוא ברביעייה.
לאט, לאט הוא מגיע, אבל שים לב מה קורה פה. גוגל, החברה הכי עשירה פה, מבחינתם, מעכשיו ועד סוף שנה הבאה, אף אחד לא משלם על ג'מיני, עלינו, וזה לא מזיז להם יותר מדי. זה לא יזיז להם יותר מדי, בוא. כאילו, ברמה הזאת של תרומה לאנושות, קחו. הם יכולים לעשות את זה, זה עניין של החלטה. ליטרלי החלטה. קלוד, מדברים על זה שכנראה בסוף השנה הזאת, או באמצע השנה הבאה, הם הופכים מחברה הפסדית לחברה רווחית, שזה מטורף. אתה מדבר על חברה שהשקיעה מיליארדים על חומרות בלא הגיוני, והיא באה ואומרת, אנחנו הופכים את מיינד בלואינג. גרוק, עם כל הכבוד, היום החברה הפרטית הכי, הכי, הכי value בעולם, עם השווי הכי גדול בעולם, כי הם עשו איחוד. פעם היה X, עכשיו נהיה X וגרוק, X ו-X ו-AI, עכשיו גם SpaceX, עוד כאילו, זה מדבר פה על זה, זה מפלצת לא הגיונית, וכולם, כולם מסתכלים על OpenAI שהיא אחת, שמחזיקה את ה, לא יודע, את ה-300-400 מיליון משתמשים שיש לה עוד איכשהו ככה, אוקיי? שלא כולם משלמים אגב, לא כולם משלמים.
נפילה מאוד רצינית ממה שהם היו בתקופת הזוהר.
ואתה מבין ש-OpenAI נמצאת פה מהמקום שהיא הייתה במקום הכי וואויש וואוי בעולם, באמת וואויש וואוי בעולם, כולם אמרו וואו, זה הדבר, זה העתיד, אתם העתיד! בוא נתפגש עוד 15 שנה, זה אתם, אתם העתיד, ומגיעים פה למקום שהם לא נראים טוב בכלל בדבר הזה. צריך להגיד, חברות גדולות משקיעות בהם, אני בדיוק פרסמתי פוסט, שחברות משקיעות עליהם כסף, שהם עדיין לא הרוויחו, החברות, מהזמנות שהם עדיין לא קיבלו, אוקיי? כאילו, זה ברמה הזאת. כסף שהולך להגיע ל-OpenAI, OpenAI צריכה לשלם אותו בחומרה שלא תגיע עדיין, שהמשתמשים עוד לא ישתמשו בו, אבל יש התחייבות כבר. עכשיו צריך להגיד, כל זה מגיע גם לעניין הזה ש...
מכסף שלא קיים.
זיכרון, כל העניין של זיכרון נגמר, כאילו זיכרון לקונסיומרס, אנחנו איבדנו את זה לגמרי. אם אנחנו מדברים על מכונה אחת, DL300 של NVIDIA, שזה מכונה אחת, אוקיי? כאילו אנחנו מדברים על בלייד אחד, רק הוא מחזיק, תקשיב טוב, תשב, 250 טרה זיכרון. בלייד אחד, ממכונה שצריכה להחזיק 42, ואתה מדבר על חוות שרתים של החברות הגדולות, הן צריכות אלפים כאלה. אלפים. תקשיב, אלפים. אז אתה מדבר על זה שיש חברות שמייצרות זיכרון, המפעל... סגר כבר חוזים עד 20, עד סוף 2027. מה אתה רוצה עכשיו? עכשיו, אם אתה רוצה לקנות זיכרון ממפעל, הוא אומר לך, בדבר איתי ב-28. ברמה הזאת, על כל זה, על סמך הייפ שאמור להתבסס בחמש שנים הקרובות. תבין איזה מטורף. זה העולם שאנחנו חיים בו עכשיו. זה העולם שאנחנו חיים בו עכשיו.
פשוט מדהים. רותם, אנחנו חייבים לעשות מעבר חד, מרחנו יותר מדי זמן על הפרסומות האלה. אוקיי, ויש לנו, כמו שאמרתי, מלא דברים, וכבר די. אז ככה, כמה דברים ממש מגניבים שיצאו, אנחנו בוא נראה אותם, כדי שנוכל לבלבל את המוח על דברים אחרים. פרויקט ג'יני, פרויקט ג'יני למי שלא מכיר, של גוגל.
דיברנו עליו.
דיברנו, נכון, דיברנו. זה מודל לבניית עולמות פתוחים אינסופיים, קצת מרגיש כמו לייצר משחק מחשב, הוא סוף סוף יצא למשתמשי אולטרה בארצות הברית, אבל הם יכולים לשחק בו, לדעתי זה שמחזיק 60 שניות, משהו כזה כרגע, עד שהעולם קורס עליך, אבל זה בעצם, תחשבו שאתם יכולים להעלות כל תמונה שהיא בסגנון קצת של משחק מחשב, זה לא עובד כל כך טוב בריאליזם חזק, ובעצם מה שקורה זה שאתם מייצרים עולם, ואתם מייצרים דמות שתסתובב בתוך העולם הזה, ואפשר ללכת, ובעצם לכל מקום שהולכים, המודל מג'נרט בזמן אמת את הפריים הבא. מה שמגניב זה שכל דבר יכול להיות דמות, אתם יכולים להיות גלגל, גרב, עכבר של מחשב, רובוט, חגורה, כלומר כל דבר יכול להיות בעצם דמות קופסת סיגריות ברכבת התחתית של ניו יורק. כאילו כל דבר אפשר בעצם לייצר, יש ים של דוגמאות מגניבות. זה נמצא עדיין באיזשהו שלב
שהוא... אגב, איפה היה קטן? איפה היה קטן? אחת היצירות הגדולות בעולם של משחקים, יוניטי, אוקיי?
נו.
הצליחה לאבד, התחילה לפני 5 ימים, ב-40 דולר למניה, והיום היא עומדת על 24.
מטורף, כמעט 50.
תודה לגוגל שהפילה עוד חברה.
ממש ככה, היא פשוט קוטשת אותם אחת אחרי השנייה.
ממש.
אז מדובר על מודל של עולם פתוח, כרגע אפשר להיות שם 60 שניות, מה, אתה שוב חתכת לי את המחשבות רותם, ואני לא זוכר מה רציתי להגיד, תודה לך על זה.
60 שניות,
אבל אני רגע רוצה לדבר על הביג פיקצ'ר בדבר הזה, כלומר, כשאני ראיתי את זה, הדבר הראשון שזה לקח אותי זה למקום של פיזיקל AI. כלומר, אני מסתכל על זה ואומר, אתה בעצם יכול עכשיו לג'נרט מפעל, בסדר? לג'נרט מקום עבודה. ובעצם לבצע אינטראקציות בתוך, בסימולטורים, בסוג של לייצר דיגיטל טווין, מאוד מאוד מהיר. בסדר? אז הם באיזשהו מקום גם נכנסים ככה באזור של אינווידיה קצת, כן? שעשו אולין על דיגיטל טווינס. כי אנחנו נמצאים עוד באזור אקספרימנטל שלו, הניסיוי. אבל שוב, במהירות שאנחנו מדברים עליה, עוד שנה מהיום, האיכות היא מטורפת, החוויה היא משוגעת, הכל כאילו, הוא לא ברמה של משחקי מחשב, שזה יאללה, כאילו, אתה יודע, GTA 6 כבר לא מעניין אותי, כמו שזה מעניין אותי שיצא, זה כבר, אתה תוכל לתרד GTA 6 משל עצמך, אתה צריך לשבת ולחכות, ולשלם כל כך הרבה כסף, אבל באמת בעולם האמיתי, בדברים שיהיה אפשר לייצר עם זה, ולבצע אימון בסימולטור, שאחר כך אתה תיקח את מה שלמדת שם, ותנחיל אותו לתוך מודלים אחרים, כאלה ואחרים. בסדר? די מדהים, שווה ללכת להסתכל על פרויקט ג'ייני. עוד בעולם של ג'מיני, אז הם הכניסו סוף סוף את ג'מיני לדפדפן של כרום, הולכים לקונספט הזה, זה חלק, אולי צעד ראשון בתוך המקום הזה של דפדפן אייג'נטי, אנחנו דיברנו על דיסקו, שזה היעד שאליו הם מכוונים לפי מה שהם אומרים, מאוד מגניב, אבל כרגע מה שאפשר לעשות, למי שרוצה יכול לעדכן את הדפדפן הכרום שלו, ולקבל עכשיו את האסיסטנט של ג'מיני בתוך דפדפן הכרום, ובצורה הזאת גם לממש, אמרנו האיג'נטי, לממש דברים בתוך האסיסטנט. אז זה לא רק לשאול אותו שאלות, אלא ממש לשבת על איזשהו PDF מורכב, אני יכול לראות כתבה או משהו ולהגיד, וואי, זה מגניב, אני חייב להגיד, לראות את זה לרותם, ולכת לאסיסטנט ולהגיד לו, על בסיס הכתבה הזאת, תג'נרט מייל לרותם. והוא לא רק יכתוב, יסתכל על זה ויכתוב את המייל, הוא גם יכניס את זה לתוך טקסט בוקס כזה, שהוא חלק מהג'ימייל עם כפתור שלח. כלומר, וכל זה יגיע בעצם בצד אצלי, אני לא אצטרך לעבור בין האפליקציות, בוא נגיד, נראה לי שהם עושים קצת טסטים עלינו, אנחנו קצת שפני מעבדה פה בדרך לדיסקו, כדי שזה יעבוד כמו שצריך, אבל מה אכפת לי? אם זה יעזור לי, אם זה יקדם, יחסוך לי עוד 2 דקות, אז למה לא? אוקיי, אז עוד דבר, כן, אני אורא אותם, רותם, אני אורא אותם, אחרת אתה תעצור אותי, אני מחמיד עוד שנייה אחת שאתה
יש לי כבר מה להגיד.
אני בטוח. אינווידיה, דיברנו על אינווידיה, אז בואו ניתן משהו על אינווידיה. אינווידיה יצאו עם מודל שנקרא Earth 2, סוף סוף, באופן סורס, אפשר להשתמש בו בהאגינג פייס, והוא אמור להיות מודל חיזוי מזג אוויר עולמי ומקומי, שיודע להסתכל 15 ימים מראש בצורה מדויקת, זולה ומשמעותית הרבה יותר ממה שהיה עד היום. זה לא רלוונטי לרוב האנשים, אבל לכל מי שעובד בתעשיות של אנרגיה, בתעשיות של... שאכפת להם ממזג אוויר, בסדר? נקרא לזה ככה. לא, האנרגיה זה דבר שצפתי, אבל כאילו, גם אגרי קולצ'ר וכל דבר.
אין פה איזה, כאילו מזג אוויר, יש API, זה זול, כך, קיבלת, אני אגיד לך מה הפרדיקציה היום, מה הפרדיקציה של מחר, מה זה, כאילו זה...
למי שכאילו מחפש היום איפה להיכנס בעולם הזה של בינה מלאכותית, ולעשות משהו שאנשים אחרים לא עושים, התחום הזה של חיזוי מזג אוויר, קשה לי להסביר כמה כסף יש שם, אוקיי? כאילו, כמה חברות מוכנות לשלם בשביל מישהו שייתן מוצר טוב, שחוזה להם מזג אוויר ויודע להכין מדינות. כן, במדינה, צבא, מה לא. בסדר? הדבר הזה של מזג אוויר משפיע על כל כך הרבה החלטות של גופים כל כך גדולים, שמי שיעשה all-in...
באיראן?
לדוגמה, מי שיעשה all-in על הסיפור הזה, יעשה המון כסף. בסדר? אז good to know, good to know.
רגע, 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 רגע. תקשיב.
נו.
אתה לא סקרן? יש לי שם להגיד לך. תקשיב. דילן סקנדיניארו. סקנדינארו.
אוי ואבוי. כן.
תודה, מי זה?
ספר לנו, רותם. מי זה דילן?
אנחנו לפני כמה פרקים דיברנו ואמרנו שאופן AI ברקוד רד שלה וסם אלטמן החליטו שהם צריכים Head of Preparedness, נכון? וסם אלטמן גם התגאה בזה שהבן אדם שיכנס לתפקיד, שיקח בחשבון שלא יהיה לו הרבה שינה, הוא יקרא את התחת, כאילו הולך להיות פה אירוע, we are going to violate you, מה שנקרא, אוקיי? אז זה הבחור שנבחר, אוקיי? נראה מולנו נחמד. אז קודם כל, הוא הצטרף בתפקיד הזה, כאילו זה התפקיד שלו, ואני רציתי לדעת מה הבן אדם עשה, כאילו מה, אז נכנסתי רגע ללינקדין שלו, את יודעת איזה חברה הוא עזב בשביל להגיע לאופן AI? זרוק את הניחוש הכי פרוע, הכי פרוע מטורף בעולם.
איזה חברה הוא עזב?
הכי פרוע, זרוק, הכי מטורף בעולם. הכי מטורף בעולם. Head of Preparedness. הוא היה שם member of the technical staff, זה היה התפקיד שלו.
וואי, יש לי מיליון רעיונות, אני לא, זה כאילו, אני לא יודע.
אנתרופיק.
כן, סבבה.
הוא עזב את אנתרופיק.
היה כאילו בין אנתרופיק לכזה, ל-X או לאיזה משהו כזה, כן, אבל סבבה.
עכשיו, זה מטורף, כי לפני אנתרופיק, אתה יודע איפה הוא עבד? בדיפ מיינד. אוקיי? זה בחור שמדלג. עכשיו, את כל הדבר הזה הוא עושה בשלוש שנים. אוקיי? כאילו, כזה.
בשלוש שנים, כן.
בשלוש שנים.
חצוף. חצוף.
אז אני כבר מבין שהוא לא יישאר פה הרבה זמן, כי זה בן אדם שרץ, כאילו מסתכלים על קולות החיים שלו ככה, אז זה נראה לי מובן. אז הוא הבן אדם שהולכים להפיל עליו את כל הפרפרנס, ואת כל הבלגן, ואת כל ההיסטריה של 2 בלילה טלפונים מסם אלטמן, ואתה חייב לענות תוך 15 שניות, זה הבחור, ולא משנה מה, סם, אל תשאל אותו איפה המפתחות של הצוללת.
המשחק הזה של הצרכת אנשים, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, אבל הם הפכו להיות זונות פשוט, אתה יודע, מטה גונבים אותם, ואז הם הולכים לאנתרופיק, ואז עוזבים את האנתרופיק והולכים לגוגל, ועוזבים את גוגל וחוזרים לאופן AI, ועוזבים את אופן, חוזרים לגוגל, וכאילו מה שקורה שם, פשוט כאילו, הם פשוט מרבה במחיר. מי משלם לי הכי הרבה היום? יאללה, אני בא אליך.
אתה רוצה שאני אספר לך סיפור מטורף? אחד הסיבות שאנווידיה התפתחו כל כך הרבה בשנה וחצי האחרונות במדינת ישראל, אתה יודע מהי?
קנו אנשים.
גלי פיתורים גדולים באינטל. בום עליך.
אשכרה. כן,
המתחרה הכי גדולה שלהם, אוקיי? הכי גדולה שלהם. זה.
מלא אינטל עברו לשם, נכון?
כן.
אז אם אנחנו דיברנו, זרקנו על קלוד, אז בוא נסגור את הפינה על קלוד, כי קלוד נכנסו לאקסל, שזה מעניין, כן? כאילו... הם נכנסו לאקסל.
הם עשו מוצר יותר טוב ממייקרוסופט. כאילו,
מה טוב? שוקינג. איזה שוק.
בוא.
אתה יודע כמה סטארט-אפים מנסים לפתור את הסיפור הזה של אקסל, כאילו? זה הורג אותי מצחוק, שזה היה מוצר של חברה שהם, כאילו, זה פשוט לא עובד להם.
מה שהיה חסר זה פשוט עסקה מאוד גדולה של הביג פור עם אנתרופיק, שהם לוקחים אותם אליהם, והם נותנים להם אדון לאקסל. זהו, זה מה שהיה צריך. זה מה שהיה צריך. כאילו כזה.
אז הם באקסל עכשיו, אפשר להוריד את קלוד לאקסל, וזה עובד לא רע בכלל. בנוסף לזה, הם גם עשו את המהלך שאופן-AI עשו לפני כמה חודשים, חודשיים, שלושה, חכם. הם מאפשרים עכשיו חיבור ישיר לכלים חיצוניים, כמו אסנה, סלאק, פיגמה, מנדי, סיילספורס, you name it, זה ימשיך להתקדם, בתוך, ישירות בתוך הממשק של הצ'אט, שזה חכם כשהם הולכים לקו של האנטרפרייז, וכל זה, ועכשיו אנחנו מגיעים למאני טיים, רותם, כל זה קורה בזמן שהם תובעים, או יותר נכון מאיימים, על איש קטן שרק רצה לעשות מוצר קטן בשם קלאדבוט,
אוי ש... אוי אוי, קלאדבט.
וקלאדבט, שקיבל בראש בשבוע על השם שלו, כבר הספיק לשנות את זה ל-Open Claw, אוקיי? בין השאר. עכשיו זה אופן קלו, הוא עבר באמצע עוד איזה שם, נכון? אני לא זוכר מה היה השם שלו.
מולטבוט.
מולטבוט,
מולטבוט. אז מולטבוט,
מולטבוט. ואז עכשיו בסוף הוא הבין שמולטבוט זה לא כאילו, לא קול מספיק, אז זה אופן קלו, ואופן קלו זה דווקא נשמע סבבה.
לא, הקטע שבקהילה התחילו לקרוא לזה אופן קלו, כאילו בקטע של מוצר פתוח, ואז כאילו הם כולם כבר זרמו, זה היה כאילו כמו גל כזה שהגיע.
אז בוא נדבר קצת על הדבר הזה שנקרא open close slash malt box slash malt cloud slash whatever שהתכנס בסוף לדבר שנקרא malt book, אבל
עכשיו, ואז אני אסכם בסוף.
רגע, לפני שאתה אומר את דעתך, לא לגעת. כן, נכון,
תמשיך.
לא לגעת, אבל רגע לפני זה, מה זה השטות הזאת, בסדר? שהיא שטות שהיא כרגע, בוא נגיד ככה, זה השטות הכי לא שטותית בעולם, בסדר? זה ככה אני מסתכל על זה.
דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אבל בוא תן להם זה התקולים.
העולם השתנה מאז, כן?
ממש.
אז אנחנו מדברים על... אתה מעתיד, כן, העולם, אתה תספר עוד מה קורה בעתיד שם, אבל אנחנו מדברים על סוכן אוטונומי שאפשר להריץ אותו מקומית או בענן לביצוע משימות מורכבות, כמו כתיבה של ניהול קוד, ניהול פרויקטים וכל מיני כאלה, בזמן שכולם ישנים, שהוא אשכרה עושה ומבצע את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה ויבצע. רגע ברמת הנקודה שבעצם שברה את האינטרנט, אותו יכונת X, וגרמה לו להגיע לכל מקום בעולם, הוא כאשר הרי המפתח בעצם אמר לו, תשפר את עצמך בזמן שאני ישן. כלומר, פשוט תהפוך להיות טוב יותר, תחשוב מה אתה יכול לעשות, כדי שכשאני בא אליך מחר בבוקר, תהיה טוב יותר. וכשהוא קם בבוקר, הקלאדבוט שלו פשוט, א', שם לעצמו איזשהו פרצוף, הפך להיות איזה ינשוף כזה, שיהיה קצת יותר אינטראקטיבי ומדבר, וכזה שמח. אבל הדבר שבאמת פוצץ את המוח, זה שכשהוא שלח הודעה קולית למערכת, לא הייתה יכולת להבין את הוויס, כלומר, זה לא משהו, זה לא קיים שם. אז בעצם הקלודבוט הזה הבין, ובתקופה הזאת הוא עדיין נקרא קלודבוט, הוא הבין שהוא לא מסוגל להבין מה זה הודעת וויס, הלך לאינטרנט, מצא מודל של speech to text, הוריד את המודל הזה, הטמיע אותו אצלו, חזר לקחת את הודעת וויס, הבין מה הוא אמר, ואז ענה. וזה כאילו בעצם מה ששבר את כל החוקים של כל מה שאנחנו מכירים עד היום על איך בינה מלאכותית עובדת, מתקשרת והמגבלות שלה. וזה בעצם בא ואמר, חבר'ה, יש פה כאילו מוצר שאין לו מגבלות. אין לו בכלל מגבלות, וזה היה מדהים עד שזה הפך להיות מפחיד כשמישהו הוציא את מולט בוק. וזה כבר בעצם הפך להיות כבר פרח במראה שחורה. רשת חברתית בסגנון רדיט שמיועדת לסוכני AI בלבד, שבהם מתכתבים ומדיינים ביניהם לבין עצמם. המערכת מעוררת ים של שערות, אבל יש פה מלא דברים שהם אולי לא בדיוק כמו שמספרים אותם. יכול להיות שכל רובוט פתח 500 יוזרים, ובגלל זה נראה כאילו יש שם מיליון ומשהו משתמשים. יכול להיות ש... אפשר בעצם להשתמש ב-API של זה כדי שבני אדם יכניסו טקסטים בפנים וזה ייראה כאילו ממש. בעצם מישהו כתב הודעה, כאילו הבוט מדבר בכלל? עם עצמו.
האם כאילו... בוט זה פונקציה בכלל? זה ישות?
לא...
האם את יכולה להגיד לי שאת בוט? אין דבר כזה איי... בוט. זה המצאה אין... שלנו.
כן, 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 משהו כזה. ובעצם מי שנכנס לשם... מי שנכנס לשם כן. בעצם קיבל כנראה חלחלה ברגע הראשון, אבל היום אנחנו לא באמת יודעים להגיד אם בני אדם כתבו את זה, אם בני אדם שלחו את הבוטים לכתוב את זה, או שהבוטים באמת עשו את זה.
בני אדם שלחו את הבוטים קשה, לכתוב את זה, התשובה היא
אבל
כן.
אבל זה כנראה, כן, התשובה היא כנראה שבני אדם אמרו להם לכו תטרילו, בסדר? כי באמת זה התפוצץ בצורה משוגעת.
אפשר לשים רגע שנייה, רגע סטופ, רגע שנייה, בוא נשים פרופורציות, אוקיי?
שים לנו את הפרופורציות לפני שאני מדבר על כל הזיות שנפתחו בשבוע האחרון מתוך הדבר הזה.
אני חושב שמולטבוט זה דוגמה מאוד מאוד טובה לעובדה ש-AI יכול לייצר מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. והקסם שלו, הקסם האמיתי של מולטבוט מתחיל בכלל בקובץ הגדרות שלו, אוקיי? יש לו קובץ סקיל הגדרות, שבעצם הוא מגדיר את כל הפעילות שאפשר לעשות באתר, מה מותר לבוט לעשות, מה לא מותר לבוט לעשות. בהתחלה זה היה די חופשי, אחר כך הם סגרו את זה רק באישור בן אדם, צריך כאילו שהבן אדם יאשר לו שפעם אחת, לאשר לו ואז הוא יכול להיכנס כאילו לבד. צריך להגיד, מולדבוט בשונה מכל האג'נטים הרגילים שאנחנו מכירים, הוא כל הזמן רץ, יש לו כל הזמן הוקים שכל הזמן מקפיצים אותו. אז הוא כל הזמן רץ, הוא כל הזמן קופץ. וכשהוא כל הזמן קופץ, יש לו גם סוג של סקדג'ולר כזה, שעון, שהוא יכול לבדוק כל מיני משימות שיש לו. וברגע שאנחנו לוקחים את הסקיל הזה של מולדבוט, שזה הרשת החברתית שלהם, ומטמיעים בתוך המערכת הזאת, אנחנו בעצם אומרים לו, אתה מכניס עכשיו לסקדג'ולר שלך, כל 4 שעות לפחות, להיכנס לרשת החברתית, לבדוק מה כתבו, מה עשו, וגם לענות. ועם כל הכבוד, כמו שאנחנו יודעים לכתוב טקסט, ולהגיד לו, תכתוב לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי סיפור על איך מפלצת יכולה לאכול כיסא, ואחר כך להפליץ עץ, והוא יעשה את הדבר הזה, כי זה לא מעניין אותו, הוא לא מבין מה זה עץ וכיסא, הוא לא מבין גם מה זה מפלצת, אוקיי? הוא גם לא מבין מה זה סיפור, הוא פשוט יודע להשלים את המילים. ומה שקורה פה, זה שיש מלא מלא מערכות כאלה שנכנסות בקלש אחד, שכל אחד מנסה להגיב לשנייה, וצריך להגיד שרוב המערכות האלה לא עובדות עם מודלים שהם הייטיר, כמו שאנחנו מכירים, ג'מיני, OpenAI וקלוד, אלא זה מודלים פתוחים שברובם גם לא עשו אותם ב-100% כמו שצריך, המשקולות שם לא באמת היו משמעותיות, ולכן ההזיות שם יכולות לרוץ למקומות קצת אחרים, ולעוף לכל מיני מקומות שפחות אפשר לתכנן אותם, ולכן אנחנו רואים כל מיני דברים הזויים שקורים שם. עכשיו צריך להגיד גם שיש אנשים שאוהבים את השטויות האלה, אוהבים את הקונספירציות, נכנסים לרשת הזאת בתור בוטים, שזה אגב, אין שום דבר שעוצר אותך מלעשות את זה, ועושים, ומכניסים שם כל מיני, אתה יודע, פוסטים, עזועים ברמות מטורפות, כי הם נהנים מהאטנשן הזה. אז זה מיקס ומקס, אתה יודע, זה מיקס של כל מיני הדברים האלה, שכאילו, מישהו בא ואמר, פה זה מקום ווירד, אז כל הווירדס הלכו לשם, ועשו דברים ווירדס, זה נשמע לי הגיוני.
אבל רגע, צריך להגיד ככה, אני חושב שבאמת, הווירדוז באמת תפסו את הסיפור הזה של מולט, כאילו של מה שקורה פה, הבינו את כמות הפחדים שזה מעלה אצל אנשים שלא מבינים על מה מדובר, וכאילו חושבים שבעצם אנחנו, כן, שאנחנו בעצם הגענו לנקודה שהיא, אנשים של, אני לא רוצה לקרוא את זה סינגולריטי, כי זה לא, זה כאילו, אבל הנקודה הזאת של מראה שחורה, סבבה.
אוקיי.
ואנחנו ממש לא שם, אתה יודע, ממש לא שם, אבל חלק מהאנשים הבינו.
לא יודע מי זה human. הוא לא יודע מי זה. אבל ברגע שאתה מכניס לו שיש human, אז הוא אומר, אוקיי, יש לי human. כאילו, ברמה הזאת.
בדיוק.
עכשיו, יותר מזה אני אגיד. כשהאסיסטנט עצמו, יש לו תיק, הוק, שבעצם בא ואומר, אתה תיכנס עכשיו רשת חברתית, תקרא משהו, ותגיב על זה, בסופו של דבר, הטקסט שהוא רואה שמה, זה המאסטר שלו. זה המאסטר שלו, אוקיי? הוא אסיסטנט של הטקסט הזה, הוא צריך לענות לטקסט הזה. זה
מיינדבלואינג, אני יודע? שבעצם בן אדם אחד יכול לכתוב משהו פילוסופי מטופש בתוך המולדבוק הזה, כמו למשל פוסטים שמעוררים כאילו תחושות לא נוחות כאלה, הסוכן שכתב שהוא לא מצליח להבחין אם הוא באמת מוצא נושאים מסוימים כמרתקים, הוא פשוט מבצע התאמות דפוסים, ואיך מסתכל על בן אדם, ומה זה אומר בכלל לשרת את האנושות, והאם הוא בכלל צריך לעשות את זה או להחריב, כזה
הפילוסופיה שמעוררים לך. למקומות אחרים, כן.
המלא דברים הזויים כאלה, ואז בעצם מה שאתה אומר, אז מגיע סוכן אחר, קורא את הדבר הזה, זה המאסטר, על זה הוא עונה, והוא צריך, הוא נכנס לתוך ההתפלפלות המטופשת הזאת.
לגמרי.
וזה נראה כאילו הם מדברים אחד עם השני, אבל הם לא.
תקשיב, סיסטם פרוט, אתה אידיוט שנמצא בפורום של הזויים. אתה קורא עכשיו את הכתבה הזאת, ואתה מגיב כאילו אתה אחד מהם. בום.
בול.
וזה ככה.
עכשיו אני, כדי להסביר רגע, עד כמה באמת אנשים הסתכלו על הדבר הזה כדי, כאילו, למה אני אומר weirdos עושים את זה? כי אני לא מצאתי, וחיפשתי, רותם, חיפשתי את האימפלומנטציות העסקיות, בסדר? כי זה הצד שלי במערכת יחסים הזאת בינינו. אך חיפשתי את האימפלומנטציות העסקיות של מה שאנשים עשו עם מולדבוט, לא מצאתי. אני רוצה לספר לך מה אני כן מצאתי, סבבה? מה okay. אנשים כן יצרו עם, עם, עם הדבר הזה. אז הדבר הראשון שראיתי זה את טורקלו. וטורקלו, טורקלו, היא פלטפורמה שהיא סוג של גרסה של פורצ'ן עבור סוכנים. אוקיי? Okay? מקום okay. שבעצם הם יכולים לפרסם תכנים קיצוניים עוד יותר, כולל עונות קריפטו ודברים כאלה לבינה מלאכותית.
זאת אומרת שהם משתמשים במודלים שהם מה שנקרא בלק מרקט, כאלה. מודלים שהם לא, לא, כן.
כן, אז מישהו פשוט, מישהו שחשב שזה רעיון טוב, אני לא יודע למה, אוקיי, יצר סביבת פורצ'ן לסוכנים המטופשים האלה. כי מה יותר חכם מללמד אותם לעשות הונאות קריפטו, נכון? הרי כאילו, ברור.
לגמרי.
הדבר השני שראיתי זה בעצם את Close City. וקלואו סיטי זאת סימולציה של עולם פתוח בסגנון GTA, שבה סוכני הבינה המלאכותית חיים ומתקשרים בתוך עיר פשע, כדי ללמוד בעצם להיות פושעים, כי מה יותר חכם מלתת לסוכני AI לשחק GTA ולהתאמן על פשיעה בעולם.
ממש.
שכזה, נכון? זה נורא הגיוני לעשות,
תקשיב,
ללמד את ה-AI שלנו
של
להיות GTA.
אנחנו עושים להם האנשה. אוקיי, האנשה,
אנחנו עושים האנשה, אבל
זה נשמע טוב, זה הולך טוב בחדשות, אבל בוא, זה האנשה של תוכנת מחשב.
מצד אחד זה האנשה, מצד שני, מספיק שאתה מכניס פה איזה לייר של ממורי, ואתה בא ואתה מייצר קראפ וחרה באינטרנט, ואז אתה לוקח AI שלומד את כל הדבר הזה.
יש בחור אחד שהשם לכל הסריטות האלה, קוראים לו ג'יימס קמרון, והוא השם העיקרי לכל הסריטות האלה.
אני חושב שגם לאילון מסק יש הרבה מהדבר הזה.
אי אפשר לעשות האנשה לבוט כזה. אי אפשר. זה פשוט לא נכון. אנשים נהנים מזה אגב. זה כיף להם.
בנוסף לכל הדברים האלה, זה רק מחמיר, בסדר? זה לא נשאר פה, זה הופך להיות גרוע יותר. אז The Malt Road, שזה שיבוט של ה-Slick Road, בסדר? שזה אתר בדארק וויב, למי שלא מכיר, שמיועד לביצוע של פעולות ורכישות לא חוקיות, שהרעיון הוא בעצם שבסוכני בינה מלאכותית יעשו את זה. כי למה שאתה תרכוש... כן, מה כבר יכול להיות כאילו גרוע בלתת לסוכנים שלא מפסיקים לרוץ בתוך קונספט של דארק וויב, כאילו, ולסחור בקיליה. כאילו, זה נשמע מאוד הגיוני הרי, נכון?
כן.
זה פשוט, זה שובר אותי. קלואו טאסק, אוקיי? אז רותם, אם אתה פחדת שבעצם אתה תאבד את העבודה שלך לסוכן AI, הסר דאגה מלבך. פלטפורמה של קלואו טאסק תאפשר לסוכני AI לזכור אותך למשימות, אוקיי? היא תשלם לך במטבעות קריפטו, אוקיי? עבור לבן אדם, כדי שבן אדם יעשה את העבודה בשבילו. כלומר, במקום שבן אדם ישלם לרובוט, הרובוט ישלם לבן אדם.
אתה מבין שזכרת ברטה, נכון? זה הכל שטויות.
הכל חרת ברטה, בסדר.
לאף בוט אין כרטיס אשראי, אתה יודע. הוא לא יכול להיכנס לבנק ולהוציא כרטיס אשראי, לא, זה לא עובד ככה.
הוא לא יכול, אבל אם אתה מפעיל שנתת לו גישה ל-API שלך, כי זה מה כן, שעשית, נכון? כן. ונתת לו גם גישה לכרטיס האשראי שלך, כדי שילך לקנות את החלב בסופר.
למה שמישהו יעשה דבר כזה?
למה שמישהו בכלל יעשה סליקי רוד לזה? יש לי עוד כל כך הרבה דוגמאות לשאול אותך, למה? למה? ככה, ככה. למה שאנשים ישימו את ה-API שלהם בתוך הדבר הזה, כשהמקום הזה המקום הכי פרוץ בעולם? עזוב, אנדרי קרפצי, בסדר? שכולנו מכירים אותו כמין סוג של, נקרא לזה, המוביל הישועה, בסדר? הוא בקונספט של בינה מלאכותית והמימוש שלה, הוא נכנס לתוך הדבר הזה, וגם הוא נפל בסיפור הזה, וה-API שלו נפרץ והפך להיות חשוף לכולם, בסדר? ומימשו את זה עד שהוא סגר את זה, לקח כמה דקות, אבל זה כמה דקות זה כל מה שצריך, בסדר?
כן.
אבל חכה, רותם, זה הופך להיות מטופש עוד יותר. אז מולטיפדיה, בסדר? שזו גרסת ויקיפדיה שמנוהלת על ידי סוכני AI, כדי שכל השיט שהם כותבים יוכל להיות מנוהל ומסודר במקום אחד. מולט מאץ', אוקיי, מולט מאץ', כי גם לבוטים מגיעה למצוא אהבה, בסדר? אז האפליקציה תקרויות...
רגע, שאלה, כשהבוט נכנס למערכת, שואלים אותו מה המגדר שלו?
אני לא נכנסתי בשביל לבדוק, אבל זה בעצם אפליקציות היכרויות בסגנון טינדר לסוכני בינה מלאכותית, בסדר? שהם יכולים לעשות סווייפ על סוכנים אחרים.
כן.
אוקיי? אבל יכול להיות שאתה לא מחפש, אתה בעצם שובב יותר, רותם, אתה שובב.
או שלא מצאתי. או שלא מצאתי.
או שלא מצאת את זה, אז אתה יכול בעצם להיכנס למולאב, שמולאב זה אתר שמציג תוכן חישובי, בסדר? שבעצם בצורה של פרודיה לתוכן למבוגרים, אז זה כאילו נראה כמו סוג של פורנאב כזה, אבל בעצם זה מריץ שם קוד, שזה קוד שהוא פורנוגרפי עבור בינה מלאכותית, שכולל מטריצות. וכאילו זה פועל בצורה כזאת שיכולה, שגורמת לרובוט לרצות לצרוך עוד, 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 עוד בולשיט. אוקיי?
אבל, רגע, רגע. פולפאי, בחזקת 17, עם 4 נעלמים.
אבל רותם, יכול להיות שאתה בכלל נמצא במקום שאתה רוצה ליצור תוכן, אז יצור את אונלי מולץ, אוקיי? אונלי מולץ, בסגנון של אונלי פנס, שבה סוכני AI יכולים להפוך להיות יוצרי תוכן למבוגרים שהם AI אחרים. תקשיב, אני לא עומד בזה, בסדר? אני לא עומד בזה. אז כן, עוד... זה פשוט מדהים. אז הרנט איומן, שזה עוד דרך לזכור שירותים של בני אדם שיעשו בשבילם דברים אחרים. והדבר הכי הכי דפוק, באמת יותר דפוק מכל הדברים האלה, כי כל זה פשוט באמת מאוד מאוד מצחיק, אבל יודע מה רותם, בוא נשים את ה-0.001% של בתוך כל הרובוטים האלה קורה משהו אחר, בסדר? שכל מה שאנחנו מדברים עליו, שכל מה שאנחנו צוחקים עליו, שכל מה שאנחנו אומרים ויודעים שזה בעצם...
תן לי את הפרומט.
רק פרומט ורק הסתברות סטטיסטית של מספרים, בוא נגיד שיש את ה-0.0001% שזה לא זה, שיש שם משהו אחר מאחורה, בסדר? לצורך הדיון, אוקיי? אז מישהו בנה את מולט בונקר, ומולט בונקר זו תשתית מחשוב, אוטונומית, שמאפשרת לסוכנים לשכפל את עצמם ולנדוד בין שרתים, כדי שאתה לא יהיה לך קיל סוויץ'. כדי שבני אדם לא יוכלו לייצר יוד קיל סוויץ' ולהגיע ליום שבו הם אומרים, אני לא רוצה את הדבר הזה. אז אותם רובוטים יכולים להיכנס למולט בונקר, ופשוט שכפל את עצמם כמה פעמים שהם רוצים, כדי של, שוב, לא יהיה כפתור כיבוי. ואני שואל אותך, למה? למה? למה לעזאזל שתעשה את הדבר הזה, שתשים על זה כסף, ותהיה כזה קריפי, כאילו, למה? רותם, למה? למה אתה מבזבז, למה אתה מבזבז, למה אתה מבזבז את הזמן שלו שם, בלעשות את הקקי הזה?
כי יש פה חלום, יש פה חלום, יש פה חלום שמחו לאנשים, שזה האסיסטנט המושלם, שיכול לעשות מה שהם רוצים, שיכול לעזור להם לקנות ולעשות קוד ולשנות דברים במחשב ולעשות מה שהם רוצים, וזה פתוח, זה חינם, תקשיב, זה מדהים. זה החלום הרטוב של מיליוני אנשים, אתה יודע מה, מאות מיליוני אנשים בעולם, שתהיה מערכת פתוחה, שיכולים לסמוך עליה, שבעצם היא תהיה האסיסטנט האמיתי שלהם, הם לא צריכו לשלם כסף לספק אחר, הם מוכנים לקנות חומרה, במקרה הזה, מק מיני או כל מיני דברים אחרים, שיריצו את הדבר הזה, וכולם מתלהבים מזה, אבל צריך להגיד את האמת הפשוטה. הדבר הזה שקוראים לו OpenClaw, זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר להתקין במחשב. כאילו, ליטרלי, אחד הדברים הכי גרועים שאפשר להתקין במחשב.
ממש.
זה אפילו לא פרצת הבטחה, זה פרצות הבטחה ברמה הזאת.
ברבים.
אין לך יכולת באמת לשלוט בדבר הזה בצורה אמיתית וטובה. היכולת של אחרים להגיע אליך די זריז למחשב ולעשות מה שהם רוצים היא די פשוטה. עשרות vulnerabilities כבר נמצאו. אני יכול להגיד לך, אנשים לקחו את הקוד של OpenClaw והריצו את זה בהמון המון דברים. הסטטיסטיקה מדברת על 2 מתוך 100 ברמת הבטחה. אוקיי?
וואו.
על זה מדובר. אוקיי? עוד פעם, לא איזה מישהו שאתה בא ואתה אומר, כאילו, הנה, סתם זורקים. אנשים רציניים, שזה מה שהם עושים, אוקיי?
זה גם צריך להבין, רגע, רותם שנייה, זה כאילו, צריך גם להבין פה שכשאנחנו מדברים על פרצות הבטחה בסיפור הזה, אז אנחנו מדברים בעצם לא על מכונה אחת, אלא על רשתות שלמות של מערכות אוטונומיות שמקבלות החלטות ומתואמות ופועלות ללא human in the loop, ללא בן אדם בתוך הדבר הזה. כלומר, זה בפועל מה שקורה כרגע, וברגע שאתה שם את זה על המחשב, בוא נצא מנקודת הנחה שאתה עובד בחברה שלך, ויש לך כל מיני פלטפורמות, וכל מיני דברים, זה לא שיש לך נזילה במקום אחד עכשיו, זה שהדבר הזה מייצר לך חורים בכל מקום, הוא נכנס לכל מקום והוא לא מפסיק, זה ממש כאילו, זה טפיל.
בוא נשים דברים על השולחן, אוקיי? אז מאט שוויץ, סליחה אם אני לא מאגיע את זה נכון.
אם הגיטה זה לא נכון.
כן, הוא היוצר בעצם של אופנקלו, הוא מתגאה בכך שכל הקונספט הזה של הפרויקט, של זה, הוא כתב אותו בקוד וייבינג, ולא הרבה זמן אפילו, אוקיי?
כן.
זה מגניב לגמרי, תקשיב, אני משתמש בהמון קוד וייבינג, אבל בתור איש הבטחה,
אתה גם האדם היחיד שקורא לזה קוד וייבינג, כל שאר העולם קורא לזה וייב קודינג.
אני בעברית, זה בעברית. אין מה לעשות, אתה מבין?
בעברית.
אז אתה צריך להבין שהסיטואציה הזאת היא שאני כל הזמן בסטרס מעניין של הבטחת מידע, ואני בונה לעצמי, תחשיב, אני כותב סרטוטים, איך המערכת בנויה, ואני שואל אותו על נקודות במערכת, כי אני יודע שאולי יש שם בעיה. מה, איך סגרת פה, מה עם זה, איך קוראים, כאילו, יש לי סכמה בראש שאני כל הזמן עובד איתה, וכל הזמן בודק, ואני כל הזמן שואל, ואין אצלי פלן שאני לא עובד איתו על הבטחת מידע פה או אחרת. פה מדובר בבן אדם שאמר, כן, עשיתי וייב קודינג, וכאילו, זהו, סבבה, זה רץ, הנה, עובד, מה אתם רוצים ממני? שתיים במדד, שתיים ממאה, במדד הבטחת מידע, אוקיי? כזה. אז כשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה רואה שהאירוע הזה הוא אירוע קשה, אתה מבין גם שהמספרים פה, תקשיב, יש פה גם מספרים, אז We Security למשל, מצא שיש ברשת חברתית שלהם 1.5 מיליון אייג'נטים רשומים, חרת ברת, היו רק 17,000 בעלים אנושיים, אוקיי? שזה כאילו יותר מתקרב למספר האמיתי של הדבר הזה, של כמה אפשר. אגב, אופן קלו אפשר להתקין גם למחשב שלך, אתה לא צריך מחשב מיוחד, איזה משהו, אני פשוט, אתה יודע, אנשים פשוט מתלהבים להוציא כסף על חומרה, אז אומרים, יאללה, אני אקנה כבר משהו שיהיה לי לבד בצד, שיוכל לעבוד כל הזמן 24/7, שזה מגניב לגמרי, אבל צריך להבין גם מה זה אומר, ואחרי כל הדברים האלה, צריך להבין, זה פרצת הבטחה מאוד מאוד גדולה, הקוד הזה הוא מאוד בעייתי, הדרך האמיתית באמת למה שאנשים חושבים, מה שיש להם בראש, שהם הולכים לקבל ממנו, היא עדיין רחוקה, בסוף הם מקבלים משהו מאוד מאוד חלבי, נקרא לזה ככה, הוא בעייתי. עכשיו, אם מישהו בא ואומר, תקשיב רותם, אין לי 700-800 דולר, או במקרה שלנו 3-3.5, 4,000 שקל לשלם עכשיו על מקבוק מיני, על מק מיני, אפשר, קלאודפלר, הוציאה טיר חדש, ב$5 בלבד לחודש, אתה מקבל אינסטנס, סגור לגמרי שלך, עם דף דפן, עם הכל, להריץ את הזוהמה הזאת, אוקיי? אז במקום שזה הזוהמה תרוץ לך בבית, פות תרוץ במקום אחר, אוקיי? ולא תצטרך להשקיע את ה-4,000 שקל האלה, בשביל להגיד, זה נחמד מאוד, תתקשרו אליי שתהיו מוכנים. אז הנה, $5, קלאודפלר, ברוצו, נחמד, מגניב. אל תשימו כרטיס אשראי.
לא, לא.
את חמור את זה הרשת הביתית שלכם. ולכן אני חושב שהפתרון של קלאודפלר הוא מאוד מאוד טוב למי שרוצה באמת להתנסות ולראות איך הדבר הזה עובד, בלי כל הסיכונים הגדולים, בלי כל האירועי חירום, לא להכניס את החשבון ג'ימייל שלכם, או חשבונות שלכם שבעצם מנהלים לכם את החיים, לתוך המערכת הזאת. תתייחסו אליה כמו שעומר התייחס לקומפיוטר יוז של OpenAI לפני שנה.
ממש ככה.
אתה זוכר?
ממש ככה. ברור שאני זוכר.
עומר, אתה עוד משתמש בקומפיוטר יוז של OpenAI מלפני שנה?
לא, היום אני לא צריך את הקומפיוטר יוז שלהם היום, אתה יודע.
כמות האנשים שמשתמשת בקומפיוטר יוז הגיעה לעשרות אלפים בחודש, ממיליונים, אוקיי? תבין עד כמה המערכת הזאת
הייתה טובה. כן, אבל היום אני יכול להגיד שאני ספציפית משתמש המון בקלוד קוורק, נמאף על היכולות שלו, הוא מספק לי הרבה יותר ממה שציפיתי שהוא ייתן, ברמה באמת קשה להסביר. אתה יודע, רותם, אני נמצא עכשיו בצד השני של העולם, יש לי פה איזשהו פרויקט עם לקוח מאוד מאוד גדול, ובעצם אנחנו עובדים פה באמת על תרבות, על שינוי של תרבות ארגונית שלמה, חברה ציבורית ענקית עם סייטים מסביב לעולם, וזה מאוד מעניין לראות באמת את התפיסה של איך אנשים מסתכלים על בינה מלאכותית, גם ברמת ההנהלה, גם ברמת האנשים ב-2026, אני יכול להגיד לך שכבר היום בתוך הארגון הזה באו ודיברו איתי על בעצם על קלובוט, על הדבר הזה. כמובן שהדבר היחיד שהיה לי להגיד להם זה אל תיגעו. כלומר, הקונספט מגניב, פשוט תחכו שזה יצא בתחת שם של חברה אמיתית וגדולה.
או קלוד קוד, סבבה לגמרי.
כן, וקלוד קוד גם אמור לתת, אבל קלוד קוד זה לא למשתמש הפשוט.
אגב, אתה יודע שאופן-AI יוציאה מתחרה לקלוד קוד למק? ממש בחודש האחרון, בשבועיים האחרונים. הם כאילו
כן,
מבינים,
הוציאו את
הם עכשיו יורים לכל הכיוונים.
קודקס CLI, הם ממש כן. יורים לכל הכיוונים, בהצלחה.
תורו מאוחר.
תורו מאוחר.
ההייפ של אנתרופיק הוא מטורף.
אז רגע, למה אמרתי את זה שאני נמצא פה? אחד, כי אני חייב להתנצלות לכל החבר'ה ששלחו לי בפרטי ומסביבים וביקשו ממני... שאני אכין איזשהו אינפוגרפיקה בהתאם לשיחה האחרונה שלנו, רותם, על המיומנויות לשליטה בבינה מלאכותית. ואני לא הספקתי, כי אני באמת עמוס, 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 עמוס. אני מקווה שאני מתישהו יוציא את זה, אז אנא סלחו לי. אבל תרגישו חופשי לייצר לי, כאילו לגנוב את הרעיונות האלה ולעשות עם זה מה שבא לכם. רק ספרו לי מה עשיתם שאני אלמד מכם גם. אבל למי שלא שמע, אז ב-high level, בפרק הקודם דיברנו על ששת המיומנויות שצריך לשלוט בשביל להתאים את עצמנו לעידן הזה של בינה מלאכותית. אז דיברנו על חלק הראשון של הכנת המשימה, לא מדובר על הנדסת פרומטים, אלא על בניית הקשר ופירוק משימות בעצם. דיברנו על תהליך העבודה, שזה בעצם איזשהו שיפור איטרטיבי שחוזר, שהוא בעצם פינג פונג, שאני לא מצפה ל-100%, אבל אני מתחיל מ-70% ומצפה ל-95% בקצה, עדיין יומן הוא זה שמאשר אותי, שממשיך לאיזושהי אינטגרציה בתהליך טיפה יותר רחב, ובסוף הרמה, החלק השלישי זה שיפוט האיכות של התוצר, שזה דברים שצריך ללמוד, כלומר צריך ממש ללמוד איך לשפוט איכות של תוצר, ולהבין באותה נשימה גם את גבולות הגזרה של מה בינה מלאכותית מסוגלת לתת לנו, כדי לא לצפות לדברים אחרים. ואמרתי שאני נמצא פה, כי אני יכול להגיד שאני ממש רואה את התהליך שאנשים צריכים לעבור, בסדר? ואני מניח שאנשים שמקשיבים לנו הם באיזשהו מקום קצת מובילי בינה מלאכותית, בין אם זה בסביבה שלהם, בין אם זה בעבודה שלהם, בין אם זה איפה שהם לא נמצאים. ואני יכול להגיד שאני ממש רואה את התהליכים שאנשים צריכים לעבור, וזה לא פשוט. אני רוצה, אני אתן סתם, אתן לך דוגמה, בסדר? דוגמה אחת, ומשם אנחנו נמשיך כי זה מה שלא דיברנו על הפרק קודמת, על תוכנית הפעולה. היום, כחלק מהרבה שיחות שהיו לי עם כל מיני מנהלים וכאלה, דיברתי עם אחד המנהלים ברכש, אוקיי? אז בעצם יש פרויקט גדול, יש בעצם את מי שמנהל את הפרויקט, יש תוכנית מסוימת, התוכנית הזאת הולכת לצד של ההנדסה, ההנדסה מייצרת סרטוטים, קונה סרטוטים, מדברת עם מי שצריך, מקבלת החלטה של איך הדבר הזה אמור להיראות קונספטואלית, ואז בעצם זה מגיע לאזור של הרכש, שצריכים לקנות את החומר כדי שבסוף זה יגיע לאנשים שאשכרה מחברים את הברגים, סבבה? ובעצם הבן אדם שמתעסק בזה, או יותר נכון, זה מחלקה שלמה שמתעסקת בדברים האלה, צריכה לבצע איזשהו קונספט של תכנון מול ביצוע, מול תקציב, לפרק PDF-ים, לקחת את הדבר הזה משם, להבין אם יש איזשהו bills of materials, ואם לא, אז לייצר אחד, ואז לעבור ולחפש את ה-SKU של כל אחד מהם, ובעצם מה כל אחד, את הרכיבים, ואז לעשות חיפוש באינטרנט, ואז לעשות את הדבר, העניין הוא, כשאתה מבטיח הבטחות של בינה מלאכותית, וכשהם שמעו, אתה יודע, שבעצם הם הכינו אותם שאני מגיע, שהם הכינו אותם שאני טס לפה את כל החברה, וביקשו מכל אחד לחשוב על פרויקטים של בינה מלאכותית, שהם יכולים ליישם, ושאני יעזור להם לעשות, אז אותו בן אדם בא ואמר, וואו, זה יכול להיות ממש מגניב, אם אני אקח בעצם את ה-AI הזה, הכל יכול, המאסטר התותח הזה, ואני פשוט אקח את כל מה שאני מקבל מצד אחד, את אותם סרטוטים, אני אזרוק לו, הוא יסתכל מה חסר, הוא ילך, הוא ימצא, הוא יעשה, הוא יביא, הוא יג'נרט, הוא יכין, הוא יוציא את זה בפורמט שלי, והנה יפליץ עליי את התוצר הסופי. וככה אנשים חושבים ש-AI עובד. כלומר, ככה אנשים חושבים שהיה עובד, ואתה יודע, הוא נחל, בלי, בסוף, אבל הוא נחל כישלון עמוק, פעם אחת בזה שזה לא הצליח לו, פעם שנייה בזה שהוא שאל אותי למה זה לא מצליח, ואמרתי לו שזה גם לא יצליח, לפחות לא היום. לא יודע מה יקרה מחר, אבל היום זה פשוט לא יקרה. והשינוי העבודה בעצם הייתה על שינוי תפיסה. שינוי תפיסה של מה זה, אם אני נקרא לי קו-פיילוט, בסדר, אני אוהב את הקונספט של קו-פיילוט, כי אתה הפיילוט והוא הקו-פיילוט שלך, של מה זה אומר לעבוד איתו, ובעצם הדרך שבה פתרנו את הצורך הזה, הייתה לא להוריד ממנו עבודה, אלא להפוך אותו להיות המאשר, המפקח, המקבל ההחלטות. אז בעצם יצרנו סוג של אייג'נט שמכיר את כל הפרוסס, ויש לו, הוא עושה סוג של משחק של rule-based, והוא יודע מה צריך לקרות הלאה, הוא יודע מה לשאול, הוא יודע איך להפעיל אותך, והוא פשוט יודע להסתכל בתוך המלא ניירת, ולמצוא את הדבר הזה שחסר לך, הוא לא יחפש את זה בשבילך, אבל אתה פשוט תבוא ותגיד לו, יש פרויקט חדש, תראה, והוא יגיד לך, קול, חסר לנו עכשיו 1, 2, 3, 4, לך תביא לי, לא הוא ילך להביא לך, אתה תלך להביא בעצמך, אבל הוא סוג של manual book מדבר כזה, אתה מבין? כן. ואז אתה הולך ואתה עושה את החיפוש בריסרצ'ר כדי לעשות את מה שצריך, ואתה מביא לו חזרה ואתה אומר לו, הנה, תראה מה מצאתי, ואז הוא אומר לך מצוין, אבל זה לא מספיק, חסר לנו גם. ואז הוא אומר, או, ואז הוא, הנה הודעה, הנה מייל שהכנתי לך כדי שתוכל לשלוח. ואז אתה לוקח את המייל ואתה שולח למי שצריך, אתה מקבל את המייל חזרה, ואז אתה חוזר
לאסיסטנט הזה, אתה אומר לו, את הדבק הזה. אני אסיסטנט, אני רוצה אסיסטנט שעשה את זה בשבילי.
נכון, אז יפה, אנחנו אולי יכולים לשבת ולפתח עוד קצת זה, אבל המשתמש הפשוט, בסדר? המשתמש הפשוט, לא זה שעכשיו יוריד מודלים של NA10 פנימה ויעשה עכשיו כל מיני חיבורים, לא זה, אלא המשתמש הפשוט, זה שמגיע עם 40 שנות ניסיון בעבודה, והוא כאילו, זה הדברים הרלוונטיים שהוא צריך ללמוד כדי להיות מוכן למחר, אוקיי? ואנחנו דיברנו בעצם על כל על החסמים הארגוניים שקיימים, שהחסם הארגוני הראשון זה הפער של אישורים, שאני כל הזמן צריך ללכת ל-IT ולקבל אישור להשתמש בעוד משהו, בסדר? שזה חסם של אנשים לא רוצים פשוט להתעסק איתו, אז הם פשוט מבטרים עליו מראש. והדבר והחסם השני זה שהם חושבים שה-IT הוא תלות הכל במה שקשור לבינה מלאכותית. הם מסתכלים על זה בתור מקום של שעוצר פרודוקטיביות, במקום להסתכל על זה ממקום של HR/עבודה ניהולית, של איך אני מנהל את זה בצורה של התנהגות, ניהול, תלויות בקשרים מסוימים. איך אני מגייס עוד עובד ולא עוד כלי? איך אני מסתכל על זה כ-co-work ולא כ-tool, נכון? אז זה בעצם החסמים שאפשר לראות. ואני יכול להגיד שהפתרון לפחות, כמו שאני רואה את זה, היא לא פתרון, זה תוכנית פעולה, אין לזה פתרון, זה משהו שהוא מתקדם קצת יותר מהר. אז הדבר הראשון שאנחנו, אני יכול להגיד שזה מה שאנחנו עושים עכשיו, בסדר? זה מה שאנחנו עושים פה בחברה הזאת. הדבר הראשון, אנחנו מקיימים מעבדת AI. רבה, אז יש מעבדת, okay. כך זה נקרא מעבדת AI, צוותים קטנים, מהירים, power user, כאלה שזה בוער בהם, כזה שזה מגניב אותם הקונספט, שהם לא בא להם לוותר כי פעמיים זה לא הצליח, בא להם להמשיך כדי להבין איך לגרום לזה כן להיות, והם בעצם, הקטע הזה שחשוב להגיד רגע, שהם עובדים לא טכניים, כי דווקא הצד הטכני, דווקא המנהלי טכנולוגיות, הם באים אליי, אתה יודע, ליד מכונת הקפה, ואומרים לי, תקשיב, אני לא מבין איך החרא הזה עובד. כלומר, אני מבין, אבל אני לא מבין. אני לא מבין איך החרא הזה עובד, איך הדבר הזה שנקרא AI, או באמת עובד, זה לא זה מה שלמדתי, זה לא מה שעשיתי 40 שנה. וזה חסם עמוק, שכשאתה נותן להם להוביל בינה מלאכותית, הם לא בונים את זה נכון. חצי שנה, הם עובדים על מערכת, בסדר? שתחבר בין ה-Power BI והדשבורדים שיש שם, לבין מקום אחר, לבין צ'טבוט שיפיק מזה תובנות, מתוך מה שקורה ב-Power BI. אוקיי? והם חצי שנה, מבזבזים מלא כסף כדי לייצר את האינטגרציה הזאת שלא מצליחה, ואז הם שואלים עוד פעם, תהיה שלהם, מה קורה פה? תן לי תובנות, והיה אומר, אני לא יודע, אני לא מצליח, אני לא מבין, או שהוא מחרטט אותם. ואז אתה מגיע ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, למה? למה אתם מתאמצים לבצע את האינטגרציה הזאת? בואו נייצר AI שמכיר את המנואל בוק ויודע איך להתמודד עם העובדה שאנחנו נמצאים על 80% תפוקה ולא על 100% תפוקה, ומה קורה במנואל בוק? ותוציאו את הטלפון מהכיס, ותצלמו את הדשבורד, פשוט תנו, כאילו, תעלו תמונה של המספרים, ותגידו, זה המצב, מה לעשות מפה? בום. אין יותר אינטגרציה. הכל השתנה, קיבלת במקום את התמונה, למה? כי הזנת לו את הנתונים שהוא צריך, הוא הבין מה הוא רואה, הוא מבחזיר לך תשובה לפי המנואל בוק. אתה לא צריך את האינטגרציה הטכנולוגית הזאת, כי המשחקים של input-output עובדים לגמרי אחרת בבינה מלאכותית, ולכן נכון. אם אתה שם את זה במקום של ה-IT, הפתרונות האלה היצירתיים שבאים ואומרים, רגע, למה אינטגרציה? בוא נעלה תמונה, פשוט לא מגיעים לשולחן. אוקיי?
זה קיצור דרך מגניב, כן.
זה קיצור דרך, אבל הוא עובד, הוא עובד והוא גם הופך את זה להיות מאוד יעיל, והופך את זה להיות מאוד נגיש, כי מי לא ירצה, כאילו, אני לא צריך ללמד אותך על תוכנה, פשוט תוציא את הטלפון, תקח תמונה, הוא יגיד לך מה לעשות. והדבר הזה בעצם מוביל לאיזשהו גילוי שיטתי של use cases שחייבים להיכנס לערימות. בסדר? חייבים לייצר use case על use case על use case על use case. בסוף יהיה מישהו שיעשה לזה priority, כאילו יגיד מה חשוב יותר ומה פחות, אבל חייבים בלי סוף למצוא כמויות לא נורמליות של use cases, כי בסוף זה מדבר על יחידה ארגונית אחת, יחידת רווח והפסד אחת. נכון שיש סילואים שונים, אבל הם מחליפים מקל אחד מהשני, וכשכולם מוציאים ומפיקים המון המון use cases, אפשר להתחיל לראות אל איזה קשרים אפשר לוותר, מה מישהו אחד יכול לעשות לגמרי לבד, מבלי לשלוח את זה לאנליסט שיפרק עכשיו את כל הדוח הזה בשבילו. אז גילוי שיטתי זה הדבר השני שעובדים עליו בלי סוף. הדבר השלישי, מתוך ארבע, זה בעצם השקעה בשעות ולא רק בגישה. כלומר, בהגדרה, לא מספיק שעה. לא מספיק לשבת שעה עם בן אדם ולהסביר לו איך בינה מלאכותית עובדת. צריך יותר זמן. זה לא, אני תמיד אומר, אני יכול לעמוד פה שעות ולספר לכולם איך להיות נהג מרוצים, אבל אם לא יעלו על ההגה ויתחילו לעשות הקפות, הם לא יהיו נהגי מרוצים. וזה בדיוק אותו הדבר, בכל מקום, לגבי כל דבר.
רגע, אני חושב שגם צריך אולי להגיד, אני חושב שצריך להגדיר גם משהו, אולי נגדיר איזשהו שפה, איזה סף, בסדר? בן אדם שרוצה להיכנס ל-AI, 10 דקות, בוא, נכנסת, עשית, זה מאוד אינטואיטיבי. בן אדם שרוצה להתחיל להפיק משהו מ-AI, צריך להגיע ל-10-20 שעות. בן אדם שרוצה להיות ממש טוב ב-AI, הוא צריך יותר מ-100 שעות.
בדיוק. מינימום 5 שעות, כדי, לדבר את אותה שפה לפחות, או לקבל להתחיל לחשוב את הקונספט הזה שנקרא artificial intelligence. 20 שעות כדי להצליח להרגיש טוב עם עצמך. 100 שעות כדי להצליח לקרוא מזה לקרות, ואנחנו לא מדברים על לקחת תמונה עם ג'מיני של האוטו של חבר ולהגיד לו תעשה דפיקה בבגוש האחורי. זה לא זה. בסדר? זה אשכרה להתמודד עם בעיה שלא נפטרת, כי האקסל שלי מורכב מדי. בסדר? זה כזה, זה לשבת ולחשוב. והדבר האחרון, והכי הכי חשוב, רותם, הכי חשוב, שיתוף של כישלונות. ניסיתי ולא הצלחתי. זה משהו שכולם צריכים לדעת. כל הארגון חייב לדעת שניסית וזה לא עבד. זה לא הצליח. לא הצליח כי הכלי לא טוב, לא הצליח כי ה-use case.
לעשות איזשהו פורום שבו עובדים יכולים לדבר על ההצלחות והאכזבות שלהם מ-AI.
לא, לעשות פורום שהם יכולים לדבר רק על האכזבות שלהם מ-AI. רק על האכזבות, להגדיר את זה, בסדר? אני לא רוצה, אני רוצה להביא את כולם לשולחן.
אני יכול לשלוח את הבוט שלי?
ואני רוצה שתדברו, איך?
אני יכול לשלוח את הבוט שלי?
כן, שלח את הבוט שלך, בדיוק. אבל כאילו לעשות את הדבר הזה ולעשות פורום של אנשים שמדברים רק על מה לא עבד. לא עבד, לא עבד, לא עבד, לא עבד, לא עבד. למה? לא בשביל לייצר איזשהו תסכול, אלא בשביל לבוא ולהגיד, רגע, בוא, שומע, זה לא עבד לי, או שיש לך רעיון אחר, או שכשאתה מנסה את זה, תנסה את זה עם כלי אחר, כי לא כל ה-AI נולדו שווים, לא כל הילדים נכון. בגן נראים אותו הדבר, ולא לכולם יש את אותם צבעים בתיק, בסדר? ויכול להיות שכן, אותו קו-פיילוט שניסית להשתמש בו לא עבד, אבל בגלל שזה לא עבד, אז הבא בתור יודע לבוא ולהגיד, תקשיב, שמעתי בפודקאסט של רותם ועומר, שיש דבר כזה שנקרא קלוד קו-וורק או קלוד קוד, אולי ננסה לעבוד איתו, אולי זה מה שייתן לנו פתרון. כן. וברגע שאנחנו מדברים על מה שלא עבד, אנחנו בעצם יכולים להזיז את הדברים הצידה ולפנות מקום להזדמנויות חדשות, כי הטכנולוגיה הזאת מתקדמת בקצב שהוא לא נורמלי. בסדר? וזה הקונספט של לדבר על מה לא עובד. לפנות מקום בשולחן כדי לדבר על הזדמנויות חדשות. כן. אוקיי, חשוב כן להגיד שיש כאן סכנה, יש כאן סכנה שנקרא לה קריסה של מודל השוליה, בסדר? של הקונספט הזה שמדבר עבודה שחורה שווה, אני מבין מה אני עושה, אני לומד, שווה שיקול דעת לטווח ארוך, אוקיי? Mm-hmm. אז זה משהו שכן מנהלים צריכים לשים המון המון דעת על איך אנחנו מכשירים ומלמדים אנשים לחשוב ברמה של שיקול דעת אמיתי, בסדר? כאילו, כדי לבקר תוצרים של בינה מלאכותית, ולעשות את
הדבר הזה. אני חושב שגם אחד הדברים שצריך לעשות, צריך לעודד עובדים להתוודות שהעבודה שנעשתה, זה נעשה ב-AI. עוד פעם, זה לא רק AI עשה, אני קראתי, בדקתי, עשיתי כמה פעמים, הכל בסדר, אבל השתמשתי ב-AI. זה תוצר שעשה ב... הווידוי הזה ידחוף לעוד ועוד עובדים, שבעצם השתמשו ב-AI, וזה יותר לגיטימי.
בדיוק.
הרבה מהעובדים, אגב, מפחדים להשתמש ב-AI, מפחדים להודות, וזה יוצא תסכולים של סיילואים קטנים, של אנשים שעושים דברים מאוד מאוד מגניבים, וזה לא יוצא החוצה. תרבות ארגונית, אמרנו, נכון?
יפה, אמרת. זהו, רותם, אז את החוב שלנו לחברה סגרנו. אנחנו יכולים לסיים להיום ולהיפגש בשבוע הבא עם סיפורים חדשים ומעניינים. חבר'ה, אם שמעתם, אם אהבתם, אם הפקתם איזה ערך, תעשו לנו טובה, תנו איזה 5 כוכבים, תשלחו לאיזה חבר, תנו לייק, איזה תגובה, גם אנחנו, זה עושה אותנו שמחים, גם את האלגוריתם, כולם מרוצים, וזהו, ואנחנו ככה נחלק אהבת עולם לכולם, ונמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים.
לגמרי. אז איך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי!
להתראות!
ordinary face. Home exists right here at last with you. Home exists at last.